שהרעיון, המטרה שבעצם הקדוש ברוך הוא מביא לנו איזשהו ניסיון, כדי שנצמח לאיזושהי מדרגה רוחנית חדשה. והרבה פעמים, עמדת, בטח אתן מכירות את זה גם מהחיים שלנו, שהרבה פעמים כשקורה לי משהו, האינסטינקט הכי טבעי שלי זה מה לעשות? לא יודעת, אפילו... מה, קורה לך איזשהו, אפילו לא יודעת מה, לא עלינו, יש תאונת דרכים. מה הדבר הראשון שכולם עושים? מרימים טלפון, מתקשרים למד"א, הולכים, פותחים. בתאונת דרכים בטח זה מה שצריך לעשות, נכון? אני בכוונה מביאה דוגמה קיצונית לזה, שהרבה פעמים כשיש לנו איזשהו משבר, הדבר הראשון שיוצא לנו אינסטינקטיבית זה לפעול, לעשות, לתקן את המציאות, לסדר אותה בחזרה, שלא נרגיש את הכאב, שלא נרגיש את הפער, שלא נרגיש את המצוקה. בתאונת דרכים זה בטח מה שצריך לעשות, לא צריך לשבת ולהתבונן. אבל בהרבה מצבים אחרים בחיים שלנו, ותראו, אני חושבת שזה דיוק ממש משמעותי שהרב מלמד אותנו, ולכן אני מתעכבת ככה על המילים האלה שהיה אפשר לעבור עליהם מהר. הרב אומר לנו, קורה לי משהו, יש לי איזושהי מצוקה. אם אני ישר אנסה לתקן אותה, מה, ישר אני אנסה, נכון, כאילו לסדר את זה שזה ייראה יפה מבחוץ, לא להרגיש את השבר, מה אני מפסידה כאן? אבל את הכאב עצמו, נכון, אני לא חווה את הכאב. ואז מה אני, אבל לכאורה זה טוב לא לחוות את הכאב, לא?
הסיבה
היא לא לברוח ממנו. מה? בדיוק, מה את אומרת רבקוש?
זה לברוח מהכאב.
נכון, תקשיבו, התכונה של כל יצור חי, בביולוגיה לומדים את זה, נכון? שהוא שואף להומואסטזיס, מזוכרות את זה? שהוא שואף לאיזון. כל יצור חי לא רוצה שיכאב לו. זה כלל בטבע. אבל אם אני לא רוצה שיכאב לי, ואני כל הזמן בורחת מהכאב, אני מפסידה את הסיבה שבגללה הוא בא. הקדוש ברוך הוא לא מביא לי כאב, לא מביא לי מצוקה, לא מביא לי חוסר. נכון, יש ברכה כזאת, השם ימלא חסרונכם. השם לא מביא לי חוסר כי אין לו, כי בא לו שאני אסבול, כי הוא רוצה לראות איך אני מתנהגת כשקשה לי. זה מה שדיברנו קצת שבוע שעבר. הוא מביא לי חוסר, כי ברגע שחסר, זה מה שדיברנו, אתם זוכרות עם הילד הזה, שמעמידים אותו באמצע הסלון, והוא שנייה מתחיל ללכת, כאילו אימא לאיזה פחד העולם לא יציב, אבל אז הוא מתחיל ללכת. בעצם זה שאנחנו מעמידים אותו בלי תמיכה, לילדים, טוב, אני לא אגיד את זה בהקלטה, אבל אצלנו חייבים לעשות את זה, אחרת אף אחד לא מתחיל ללכת, אבל נכון? אם אנחנו לא נעמיד אותו במצוקה הזאת שנייה, שאין לו על מה להישען, אף אחד לא נותן לו יד, אף אחד לא עוזר לו ליפול בחזרה על הרצפה. הוא אף פעם לא התחיל לעשות את הצעד הראשון. החוסר, הכאב, הוא מביא לצמיחה. אבל אם אני כל הזמן רוצה להימלט מהכאב, אני לא נותנת מקום למעט מחשבה, להרגשה העדינה הזאת, שכמו שחזל מנחים אותנו, באים איסורים לאדם, יפשפש במעשיו, אני מפסידה את ההזדמנות לגדול. ואז פעם קראתי פירוש יפה כזה על מכת צפרדיה, נכון? שכשהייתה את מכת צפרדיה, הייתה הצפרדיה ענקית, ככה זה התחיל. ואז המצרים, הם לא חשבו, רגע, רגע, למה הקדוש ברוך הוא הביא לנו את הצפרדיה הענקית הזאת? בוא נטפל בבעיה, ניתן לעם ישראל לצאת. מה הם עשו לה? הרביצו לה, ואז מה קרה? אה? היא מה? היא לא גדלה, יש פריצת צפרדיים. יצאו ממנה מלא צפרדעים קטנות, וככה כל ארץ מצרים נתמלה צפרדעים. אז הפירוש הזה הוא כאילו דיבר על זה בדיוק על המקום הזה שבאים איסורים לאדם יפשפש במעשיו. לפעמים בחיים שלנו אנחנו מקבלים צפרדעים כאלה. אם אני ארביץ לה, זאת אומרת, אנסה להימנע מהכאב, אנסה ליישר אותה, להעלים אותה, היא לא תיעלם. כי הסיבה, החוסר הרוחני שבגללו בא עליי הצפרדע הזאת, לא עליתי מדרגה, לא התקדמתי, לא עשיתי עבודה רוחנית. אז הצפרדה הזאת תבוא מהחלון, תבוא לי בכיור, בתנור, לא זוכרת, תיכנס לי מתחת למיטה, מה שהמדרשים אומרים. הקדוש ברוך הוא יביא לנו מקום אחר לעבוד על החוסר הזה. והרב קוק פה מלמד אותנו, יש לי כאב, נכון שזה מאוד קשה להיות בכאב, אבל תהיי בו רגע, תנסי לחשוב איך אני צומחת ממנו, כן.
איך אפשר לדעת, נגיד אשתי, מה אני צריכה ללמוד, איך אני
אעבוד? זאת שאלה מעולה. נראה לי שאין לזה מתכון מסודר. אם היה אז חזל, לא רק היו אומרים יפשפש במעשיו, אלא היו נותנים לנו משהו ככה יותר הנחיות ברורות, הם יודעים לעשות את זה, נכון? כמו שבתשובה יש לנו שלבים, בהרבה דברים אחרים יש לנו ממש הוראות איך לעשות את זה. זה הרבה דברים שמסורים ללב. ממש כתוב, נכון, דיברנו על זה, הזכרתי את זה בפעם הקודמת, שאפילו אצל צדיקים גדולים, כשהם מכניסים את היד להוציא 5 שקל ויוצא להם במקום זה מטבע של שקל, ככה הרמב״ם אומר. אז זה איסורים. כאילו שלא כל דבר אצלם מושגח. ויש מלא סיפורים כאלה על צדיקים שנפל להם איזה חלון בבית, הם עושים חשבון נפש ורואים באיזה מידה הם היו צריכים לתקן או איפה הם נפלו. אנחנו קצת, העולם שלנו נראה לי הרוחני, הוא קצת יותר עמום, ובאמת יש פה הרבה הקשבה פנימית, אבל אני חושבת שמה שזה מחזיר אותי, זה מחזיר אותי למקום של תשובה. לא תמיד זה ביחס ישר, כאילו החוסר, לא תמיד אני רואה את היחס הישר בין החוסר למה שאני צריכה לתקן, בסדר? לא תמיד עבד לי כסף, אז לא נתתי מספיק כסף לצדקה. לא תמיד זה יהיה כזה ברור. לפעמים אני צריכה להיפתח, לראות את עצמי. הרבה פעמים אני מרגישה על עצמי שמשהו שאני עסוקה בו ממילא, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לי להיפתח אליו, כאילו את מבינה, משהו שמטריד אותי או איזה התקדמות שאני רוצה לעבור. הקדוש ברוך הוא עוזר לי, נותן, הבא להתאר מסייעים בידו, אז הוא נותן לי עוד כיוונים שאני אעבור את הבירור הזה. אם יש, לא יודעת, גם לפעמים אפשר לחשוב על זה עם חברה גדולה, עם כאילו מישהו קצת מעליי, שלא מעליי בשכל, אלא כאילו עבר קצת דברים בחיים, אפשר לחשוב ביחד. אין לזה מתכון קבוע, בגלל זה יפשפש במעשיו, זה יעשה תשובה. זה בואי, תפתחי למה ריבונו של עולם רוצה להגיד לך, למה את יכולה לגדול עכשיו? מצטערת שאין לי לזה איזה מתכון בטוח, אבל אני חושבת שאם אני באה במקום אמיתי, כאילו שאני מנסה ללמוד גם אולי אפילו מניסיון של אחרים שעוברים ניסיונות דומים, לאן הם יכולים לקחת את זה, להסתכל על, כאילו סיפורים על גדולי ישראל, לאן הם לוקחים התמודדויות, בתנך, לאן כאילו גדולי האומה לקחו כל מיני התמודדויות, זה נותן לי כל מיני רעיונות, לראות איפה זה, כשזה יתקבל על הלב שלך, אז כנראה זה קשור אלייך, נכון? הלל הזקן אומר את זה, כאילו אני חושבת אפשר להכליל על זה, אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ, כשמשהו הוא מתיישב לנו על הלב, כשאת מרגישה שזה קשור אלייך, אז כנראה זה הדרך שאת צריכה ללכת בה, אבל בשביל זה צריך מעט מחשבה, צריך להרגשה עדינה בלבבו, ככה הרב קורא לזה. מוכן לקבל, מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו. כאילו צריך לפתוח את הלב שלי, לחשוב, לחפש את היושר, את האמת, את העדינות, את התשובה. טוב, סליחה שאין לי מתכונים. יש לי מתכונים לדברים אחרים. סתם.
אם לא נצליח, אז שנביא את זה ממקום אחר.
את ההתקדמות. הקדוש ברוך הוא לא מוותר עלינו. הוא כל הזמן רוצה שנתקדם, נכון? אז אם אני, ניתן לי איזשהו ניסיון, סידרתי את המכאוב, בסדר? סידרתי את הכאב, שפכתי עוד קרם על ההוגה, הכל יפה. לא עשיתי תשובה. אז הקדוש ברוך הוא לא מוותר עליי. הוא לא יגיד לי, טוב, תשערי בבינוני, לא את, היא. תשערי בבינוניות הרוחנית שלך. זה יבוא ממקום אחר, כדי שאני אגדל, כדי שאני אצמח, כדי שאני לא אשאר רחוקה מריבונו של עולם, בסדר? אז אני לא יודעת איך זה ייראה, זה כאילו המקום הזה של הצפרדע, נכון שהם ניסו להרוג אותה, אבל בסוף יצאו ממנה עוד צפרדעים. אז לא התייחסתי לניסיון הזה, לא צמחתי ממנו, הוא יבוא ממקום אחר, כדי שאני אצמח, לא כדי שאני אהיה מסכנה. נראה לי זה הרבה פעמים כאילו מה שאנחנו צריכות לשנות בתפיסה שלנו, שהרבה פעמים אנחנו מסתכלות על איסורים בתור הקדוש ברוך הוא מתחשבן איתנו. כאילו מה לא עשינו בסדר? יאללה, קיבלת עונש, זהו, הסתדרנו. אני הייתי לא בסדר, הוא נתן לי עונש, עכשיו אנחנו כפיתים. נראה לי שזה מזמין אותנו להסתכל בכלל אחרת על מה זה איסורים בעולם. נכון שיש עונש, יש מושג כזה, שכר ועונש, אבל עונש זה תיקון, זה איזשהו מסלול של, כמו לא יודעת, נשברה כוס, מה העונש שאני צריכה עכשיו להרים אותה? זה לא עונש, אם אני לא ארים אותה, יהיו פה מלא זכוכיות, אני אפצע מזה. זה לא עונש ללכת להביא מטטה ויעם ולאסוף את הלכלוכים. זה לא הכי כיף, בסעודת שבת אצלנו זה חלק מהנועל, לפחות פעמיים, שמשהו נשבר, זה מאוד מעצבן, באמצע אוכל לקום, לטטה, יש מים, לזה, זה, זה. נכון, זה לא נעים, אבל אני צריכה לתקן את מה שהשתבש. זה עונש, זה משהו שהוא נותן לי הזדמנות לתקן את מה שהשתבש רוחנית. אבל לא תמיד זה בא כתגובה לחטא, נכון? חטא זה איזשהו שיבוש רוחני, דיברנו על זה, מן הסתם דיברו פה על זה הרבה בעשרת ימי תשובה. זה חטא, זה בעצם מרחק מריבונו של עולם, משהו השתבש רוחנית, יש לו תיקון. אבל מה שאנחנו יכולים להסתכל על איסורים, זה לא תגובה רק לאיזשהו חטא, אלא לפעמים יש מצב, לא עשיתי חטא, לא התרחקתי, אבל יש מצב שאני צריכה יותר לגדול רוחנית, חסר לי משהו כדי לגדול רוחנית. באים איסורים, בא חוסר למציאות, כדי שאני אתגעגע לריבונו שלום. נראה לי כולכם מכירות את זה, מן הסתם גם בחיים הפרטיים שלכם, שכשמישהו חולה, פתאום איך אנחנו, הנה, כשיש מצב ביטחוני לא פשוט, אז אנחנו מתאחדים, ואנחנו פתאום מתפללים יותר, ואנחנו רגישים יותר למצב של עם ישראל. זה ממש רואים את זה עין בעין, איך המקום הרוחני שלנו מתמקד בעבודה יותר כאילו מאומצת לאחדות, לתפילה, לביטחון, לבירור מה המשמעות שלנו פה מול, סתם מעניין שזה בדיוק בפרשות של ישמעאל ויצחק, נכון? כל הבירור הזה, זה מביא אותנו לברר. אני זוכרת שהרב דני, טוב, זה אפשר לעצור רגע, תזכרו לי, לא נדבר על אנשים אחרים ויקליטו אותם. כאילו, אני זוכרת שלי זה ממש היה לימוד חזק, שהחיים האלה הם כל הזמן עבודה. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מחסיר מאיתנו משהו כדי שנתקדם. הוא לא מחסיר מאיתנו משהו כדי להרע לנו או להתחשבן איתנו. הוא מחסיר מאיתנו משהו כדי שנגדל. וזה עבודה, זה עבודה לראות ככה את המציאות. מקודם רותם סיפרה לי בדרך על השירות לאומי שהיא עשתה. לראות כאלה קשיים במציאות, זה ממש קשה, כאילו כאלה חוסרים במציאות. זה ממש מטלטל. אבל אם אנחנו מסתכלים ככה על המציאות, שכל חוסר יש בו מקום שהקדוש ברוך הוא בעצם נותן לנו מתנה איך לגדול, נראה לי לאמץ לעצמנו את ההסתכלות הזאת על החיים, היא ממש, כאילו זה ממש זווית ראייה הכרחית לקיום שלנו, לקיום הרוחני שלנו. טוב, ממשיכים. אז נדבים ונמוגים איננו למראה דור שלם. עכשיו הרב יגיד לנו איזשהו כלי, שהוא בדרך כלל עוזר לנו להתמודד עם הכאב. הכלי הזה חסר לדור הזה, אבל בואו תגידו לי מה הכלי הזה, הזכרתם את זה קצת בפעם הקודמת. נדיבו ונמוגים איננו למראה דור שלם, אבות ובנים יחדיו של אומה שלמה, המתהפך בחבליו בעינות נוראה ומצוקי שאול, והכאב כל כך גדול, עד שנוטל ממנו גם כן את כישרון הדיבור. איננו יכול בשום אופן אפילו לספר את צרותיו בדיבור מובן ומבואר, שזה בוודאי היה מקל לו הרבה, והיה ממתיק במידה הגונה את מידת צרות לבבו הרחבות. מה אתם אומרות? איזה כלי הרב אומר לנו? כשאת נמצאת בתוך הקושי, מה עוזר לך להתמודד? ובמילים אחרות הוא אומר את זה פה, מה חסר לדור הזה, ולכן זה לא עוזר לו להתמודד. אז נופר אומרת לנו לדבר, מזדהות עם זה, שדיבור עוזר לי. כשאני נמצאת במצב של קושי, מה? למה? מה? לא קשור. אז לך זה לא עוזר לדבר. כשרות מבואסת, אל תדברו איתה. סתם. חכו, נראה, אולי תשתכנע. לא מתאים לך? אוקיי. אז מישהי כן, שזה מתחבר לה, למה דיבור עוזר להתמודד עם קושי, עם כאב? מה? את אומרת שאת משתפת מישהו, קודם כל הוא יכול לעזור לי.
גם סתם כאילו, לא תכנס לזה
במקרה. להוציא, אוקיי.
אתה לא לבד בזה, יש עוד
מישהו. אוקיי, כשאני מוציאה, אז קודם כל יש ערך לה להוציא, ואז אתם אומרות, גם יש מישהו שמקשיב, אז אני כבר לא לבד בקושי שלי. אוקיי. נכון, ממש. אז הנה, ממש אמרתם פה את הדברים הממש משמעותיים שהדיבור עוזר לנו. בואו ננסה שנייה אבל להבין קודם כל, נכון? הרב אומר לנו, תסתכלו איך הוא מתאר את הכאב, מתהפך בחבליו, בעינות נוראה, במצוקי שאול, הוא מקודם אומר לנו, המחוב, המדכא את הנפש, ביגון נורא והיום, הוא ממש נותן לנו תיאורים, מה זה קשים, באמת, אמרנו את זה בפעם הקודמת, שזה לא כזה אופייני לרב קוק, לכתוב כאלה מילים חריפות, כאילו כואבות כאלה, תמיד הפסקאות שלו מלאות אור ותקווה וצמיחה. ופתאום פה הוא נכנס לנו ממש חזק במה שקשה. ואז הוא אומר לנו, יש כלי במים. רוצה להגיד משהו? סליחה. הוא אומר לנו, יש כלי שכשאני יכולה לי, כשאני משתמשת בו, זה יכול להוציא אותי מהמצב הזה של המכאוב. בואו אבל שנייה ננסה להבין מה זה המכאוב הזה. המכאוב הזה, כמו שהרב מתאר לנו כאן, לפעמים תחשבו על עצמכם, גם נראה לי זה יותר קל לנו להבין את זה, אחר כך נעלה לרמה של עם ישראל. שאני נמצאת בתוך איזשהו קושי. הרבה פעמים ממש אני מרגישה את המוח שלי מוטרד במלא מלא מחשבות, מכירות את זה? מה יהיה? כמה יהיה? למה יהיה? איך אני אצא מזה? אין סיכוי שאני אצא מזה. הדיבור הפנימי שלנו הוא ממש לוקח אותי למטה, 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 לכל מיני מחשבות שאפילו מחשבות זה טוב. לפעמים אפילו אני נמצאת במין ענן כזה, יצא לכם פעם? בשירות זה קורה לפעמים, שקמים בבוקר ווואלה אין לי כוח. אין לי כוח, אין לי כוח ללכת לבית ספר, אין לי כוח להתמודד עם המורה המעצבנת הזאת. אין לי כוח להתמודד עם המדריכים האלה שכל דבר אני צריכה באווירת חודש ארגון, לשדל אותם ולבקש מהם ולהתחנן אליהם, שיתייחסו אליי, שיראו אותי בכלל. אין לי כוח לילד הזה שיורד עליי, אני מנסה לעזור לו והוא רק יורד עליי ומעליב אותי ואני בקושי מתייחס אליי ואני צריכה לרדוף אחריו בכל בית ספר. וזה לא רק, לפעמים אנחנו באות הביתה וחובות איזושהי התמודדות מול ההורים, מול האחים. ההרגשה היא כזאת של אין לי כוח. כאילו יש איזה מין ערפל כזה שעוטף אותי, ווואלה תעזבו אותי, תנו לי לברוח. אין את ה... באמת אין אנרגיה כזאת לקום ולהתמודד עם מה שקשה לי, עם הדבר הזה שקשה לי. והרב אומר לנו פה, מה עושה הדיבור? קודם כל הדיבור הוא מחולל איזושהי תנועה פנימית שראשית אומרת לי, כשאני מדברת משהו, אני קודם כל צריכה שיהיה לי מילים לדבר הזה. כדי שאני אוכל להוציא מילים מהפה, זה מכריח אותי לעשות איזושהי עבודה של התבוננות. מה קורה לי? מה מפריע לי בכלל? מה אני מרגישה? איפה אני נמצאת? הרבה פעמים לי זה עוזר, שאני מרגישה שאני נמצאת במין מתקפת המכאוב. אני יושבת עם דף בעיפרון וכותבת. לעצמי, זה קורה לכם לפעמים? יש לכם מחברות כאלה יפות, שיקרה לכם הרבה. לא חייבים במכאוב, אפילו בדברים שטובים לנו, יוצאים מאיזשהו שיעור, מלא מלא בתובנות, באורות, בוואו, מה היה לי שם? מה פגש אותי? אני יושבת כשאני שמה את הדברים במילים, דיברנו על זה קצת אתמול, נכון? כשאני שמה את הדברים במילים, פתאום יש לזה צורה. אני יודעת עם מה אני מתמודדת. עם ילדים, הרבה פעמים, מי שיצא לנכון, הרבה פעמים כשילדים באים סוערים, אז התפקיד של הורים זה לעזור להם לתת שם לרגע שהם מרגישים. יצא לכם פעם לפגוש את זה בעבודה שלכם עם ילדים? לא. אולי מי שעבדה עם ילדים ממש קטנים. נכון? שהם באים כולה, חוזרים מהחצר בגן באיזה, כאילו מה קרה? מה, אתה עצוב? מישהו העליב אותך? אתה כועס? מישהו עצבן אותך? אתה מאוכזב? ניסית? אתה מתוסכל? לתת שם למה שאני מרגישה, גם לנו לפעמים אנחנו צריכות לעשות את זה, זה לא רק לילדים. לא רק להיות בענן הזה של המחוב. מה קורה לי? מה מפריע לי? מה חסר לי? זה השלב הראשון, הדיבור הפנימי. ואז חן ורבקה אמרו פה, יש עוד צד. כשאני מוציאה את הדיבור הזה החוצה, פתאום יש לזה ממשות. זה כבר לא רק בתוך הראש שלי, הערפל הזה. כשאני אומרת משהו, זה קיים. פתאום יש לו קיום מעצמו, אוקיי? זה עוד שלב של ההתבוננות, של העמידה מול מה שאני עוברת. שלב הבא, זה כשאני מדברת, אני לא הולכת לשירותים, נכון? אני מדברת עם האסלה, צועקת אליה בקול גדול את כל מכאוביי, או אל הנהר, אין פה נהר, מעיין אברהם, לכו לגבעת גל. נכון, אני לא צועקת לרוח, אני יכולה גם, אמרנו, יש לזה קיום, גם מי שעושה התבודדות ו... לא יודעת, מפחיד אותי ללכת להסתובב ביערות לבד. אבל אם זה מתאים לכם, תעשו את זה. לדיבור, כי זה בדיוק מה שמאפשר לי את העבודה הפנימית. אם אני חווה את הכאב, זה לא רק לחוות את הכאב, אני גם עושה את העבודה מקודם שדיברנו עליה, של ההתבוננות. מה החוסר הזה? לאן אני רוצה להתקדם? ככה אני מתחילה לעבוד. בסדר? זה המקום של ההתבוננות, שהיא מביאה עבודה. אם אני רק נמצאת בענן הזה של הערפל, של הקושי, של הכאב, של הרגשות השליליים, זה לא הכוונה של להיות בכאב, בסדר? רק לשקוע בדיכאון הזה של יאללה, אין לי כוח. אני רוצה, אחרי שאני חייבת לעבור בו, כדי שאני אתן לו שם, מה מפריע לי, מה מטריד אותי, מה חסר לי, להיות בזה, ואחר כך אני מתחילה לעבוד עם זה. אז אמרנו, קודם כל זה קיום. דבר שלי, שלישי, סליחה, כשאני עומדת מול מישהי, במדרשה יש הרבה מישהיות, ממש חמודות, שאפשר ללכת, נכון? כולם פה כאלה חמודות. אני יושבת מול מישהי ואני אומרת לה את מה שקשה לי. נכון? חז"ל אומרים את זה, דאגה בלב איש יסיחנה. מה קורה לי ברגע שאני מסיחה את זה לאחרים? חוץ מהקיימות, מישהו שומע אותי. אני לא לבד בעולם בתוך מה שאני חווה. מישהו מקשיב לי, מישהי מקשיבה לי. נכון? היא יכולה לתת לי רק חיוך. היא לא תפתור לי את הבעיות. אבל אני יוצאת מהמקום הבודד הזה, המתבחבש, הכולי, גם אם היא לא תעזור לי בכלום מעשי. בסדר? עצם זה שיש אוזן קשבת בעולם, נכון? היום העולם שלנו מאוד אוהב את המילה הכלה ואמפתיה, זה דברים מאוד בסיסיים בקיום שלנו. עצם זה שמישהו היה כלי לקושי שלי, למחשבות שלי, ללבטים שלי, לבלבול שלי, זה כבר נותן לי התחלה של מנוחת הנפש. זה ממש כמו דלק להצליח לחפש בתוכי את הכוחות. אם יש לה אחר כך איזושהי אפילו עזרה או עצה, אמו אנוכי בצרה, היא נותנת לי איזה כתף, היא נותנת לי כוח להתמודד עוד יותר טוב, אנחנו כבר מגיעים לשלב הרביעי, אבל אפילו עוד לפני שהיא תעשה משהו, עצם זה שהיא כלי לקושי שלי, זה נותן לי תחושה שמישהו מחזיק את זה איתי. לא אני לבד צריכה להתמודד עם הכאב הזה. כל זה הדיבור עושה. מה הרב אומר לנו? הדור הזה, אנחנו חוזרות לדור, בסדר? הדור הזה נמצא בכזה נתק. זוכרות שבוע שעבר שדיברנו על האבות והבנים, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ואמרנו שהדור הזה, הקושי שלו, זה בדיוק זה, שאין יותר דיבור בין האבות לבנים. כל אחד נעול על הדעה שלו, איך העולם צריך להתקדם, איך העולם צריך להתקיים, מה ישמור על העולם הזה כמקום טוב. האבות אומרים, רק מסורת, רק מסורת. אוי ואבוי לנו. נכון, החתם סופר אמר את זה, כן, החתם סופר, אמר את זה בצורה ממש חריפה, חדש אסור מן התורה. בתקופה הזאת של תנועת ההשכלה, חדש אסור מן התורה, מדובר על החיטה החדשה, שעד שלא מקריבים על השעורה קודם. עד שלא מקריבים את מנחת העומר בבוקר הראשון של פסח, ועד שלא מקריבים את מנחת הביקורים בשבועות, אז התבואה החדשה בסעורה בפסח והחיטה בשבועות אסורה. זה הביטוי חדש אסור מן התורה. אבל החתם סופר הוא נמצא בדיוק בשבר הזה של תנועת ההשכלה. הוא מסתכל והוא רואה את כל מה שקורה בתנועת ההשכלה, והוא מרחיב את הביטוי הזה, חדש אסור מן התורה. עכשיו, בזה יש אמת, נכון אמרנו, בדור האבות ובדור הבנים יש אמת. העבודה היא בדיוק פה, בחיבור. אז זאת התפיסה, חדש אסור מן התורה, זה מה שהזקנים אומרים, זה מה שהאבות אומרים. הצעירים אומרים, מה אסור מן התורה? די כבר עם התורה הזאת. הרגתם אותנו עם האסור והאסור והאסור והאסור, ואין לכם שום דבר מרומם, רחב, מעמיק, להגיד על לאן העולם הזה הולך ומתפתח. אז יאללה ביי, לא רוצים את זה. כשאין דיבור, תראו איזה מדהים, הרב מה הוא אומר לנו במשפט הבא? יש לו דיבור, אבל לא לספר ניגה לבבו למה נרווח לו, כי אם לבזות ולחרף או להתקצף ולקלל. בטח שיש לו דיבור. לא מזמן קראנו פרשת בראשית. מה כתוב על האדם? ויפח באדם רוח חיים. התרגום אונקלוס מתרגם. נו, זה כולם מכירים אותו. מה הוא כותב על רוח חיים? כן, יופי, כל הכבוד לרות. בנות, אני מבקשת שתיים מקרא ואחת תרגום, לעבור סתם. נכון, הוא כותב, מה זה הרוח חיים הזאת שהקדוש ברוך הוא נופח באדם? הוא נותן לו רוח ממללה. היתרון, הדבר המיוחד באדם, זה הדיבור. אז מה זה אין לו דיבור? בטח יש לו דיבור, כולם מדברים, לא כולם נהיו אילמים. זה לא שבאמת האדם לא ידע לדבר. הוא לא ידע לדבר דיבור כזה שאמרנו, שמחדד לי איפה אני נמצא, שגורם לי, שמוציא את הכאב החוצה, שנותן, יוצר דו שיח עם בין האבות לבנים, שגורם, נותן אכלה ועזרה במשהו לצאת מהכאב הזה. את הדיבור הזה הם לא מצליחים לעשות, ואז מה קורה? תחשבו שנייה על חתול, בסדר? נכון, אתם יודעות שלחתול אין ציפורניים בעיקרון. כשהוא הולך ברחוב, עושה טיול, פה יש הרבה חתולות, אתם יכולות לעשות עליהן. לא, ביוטופ זה רק על צמחים נראה לי, לא? תעשו בזיאולוגיה. נכון? רק כשחתול הוא מותקף, אז מה הוא עושה? והוא שולח את הציפורניים שלו. זה הכלי שהקדוש ברוך הוא נתן לו להתמודד עם העולם. הכלי שהקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם להתמודד עם העולם זה דיבור. אבל מה קורה? כשהאדם מותקף, והוא, נכון? הוא נמצא בכאב, הוא נמצא באימות החריף הזה, בין הבנים לאבות. זה לא רק בין הבנים לאבות, זה בין העולם לריבונו של עולם. והוא לא יודע להשתמש בדיבור כדי שהדיבור יעזור לו, אז הדיבור הופך להיות הכלי נשק שלו, כלי הנשק שלו, נכון? הוא הופך להיות כמו החתולה הזאת שמוציאה ציפורניים ומתקיפה, אז ככה האדם משתמש בדיבור, לבזות, לחרף, לגדף, וזה שם אותנו במקום שהמכאוב עוד יותר קשה. הנה, אני חושבת שאנחנו ממש יכולים לראות את זה, שבוע שעבר מאיה נתנה לנו את הדוגמה הזאת עם הרב פירר, עם הערב הזה, נכון? יש דיבור, במקום לגרום לשיחה, לשיח במרחב הציבורי, מה זה אישה, מה התפקיד שלה, מה זה שירת נשים, מה זה ערב התרמה לארגון חסד, בוא נדבר על זה. לא, יש רק התקפות וחרפות וחרמות, וזה, הדיבור הופך להיות כלי נשק, הוא לא הופך להיות כלי שמקרב, שגורם לעבודה, להתבוננות. בסדר? מה? את צודקת, ואת זה הוא יגיד בעוד בפסקה הבאה. נכון? הצרה האיומה הרוחנית והחומרית יחד. אוי, החשיכה את עולמנו, נטלה את זיו הכבוד מחיינו. נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו, וירדנו עד לעומק השפל של בזוי העם, עד שהחרפות, הגידופים והכללות, וכל תכונה זועמת וקצופה, הוא לחמם התמידי. מה קורה אז? הצרה, מה התוצאות שלה? טאם דאדם, צריך להסתכל בדפים. נו, שאני ארגיש קצת מורה, תנו לי. כשתהיו בוגרות של המדרשה ותרצו ללמוד לבד פסקאות של הרב קוק, איך תדעו? יאללה, קדימה, נו. מה הצרה האיומה והרוחנית והחומרית יחד? מה התוצאות שלה?
מחשיכה.
מחשיכה את מה? החושך, מה הוא גורם? היא גורמת לחושך, כן. אבל אז מה אנחנו לא רואים בחושך הזה? בדיוק. את מי שאנחנו באמת. הצרה הזאת, מרוב שעם ישראל נמצא במקום הזה של הנתק, במה התורה הזאת בכלל? היא רלוונטית, היא לא רלוונטית. אתם זוכרות שקראנו את השיר הזה של ביאליק? את כולם נשא הרוח, את כולם סחף האור. הפער הזה שנפתח בין הדור הצעיר לבין התורה, החשיכה את עולמנו. נטלה את זיו הכבוד מחיינו. מה זה זיו, נכון? יש זיו, אתם יודעות, בחודש אייר קוראים לו חודש זיו. אתם יודעות מה זה זיו? זה כאילו האורות הרחוקים, שגם בגלות, תחשבו, שהיה מאוד מאוד קשה לעם ישראל להיות בגלות, אבל מה החזיק אותם? שהיה, התורה היא הייתה קיימת, כאילו כמו מן כוכבים נוצצים רחוקים כאלה, התקווה לחזור לירושלים, להתרפק כזה על כל חזון הנביאים, מה יהיה כשתהיה גאולה. זה החזיק את עם ישראל להצליח להיות, להצליח לשרוד את כל הקשיים של הגלות, את כל הרדיפות, את כל ה... איך קוראים לזה? גזרות, ברכה לי המילה. את כל ה... נכון? זה נתן להם כוח להחזיק את איפה שהם נמצאים. אבל פתאום כשמתחילה תנועת ההשכלה ולא ברור לי מי אני, אז האורות הרחוקים האלה, הנבואות, התורה, שבגלות הם באמת הורגשו רחוקים, אנחנו לא, אולי רחל יספר לנו קצת מה זה להיות בגלות, אבל אנחנו לא מכירים את המציאות הזאת. בדיוק, איזה ספר קראנו ואז דיברנו על זה? יש סדרה כזאת של ילדים, של חב"ד, היא סדרה מה זה חמודה, שזה נגיד משה מיפן, זה הספר שהבאנו מהספרייה, לא יודעת השם שלה, מוונציה, זאת היא ממקסיקו, כאילו הם לוקחים ילדים של שליחים, וכותבים ספר על החיים שלהם, כאילו חיים של שליחות בכל מיני מקומות בעולם. ואז ממש הם, כאילו הסיפור הזה הוא על ילד שנמצא ביפן ואין לו, אין כמעט ישראלים שם, יש כל מיני ישראלים שעובדים בכל מיני חברות הייטק, אז לרובם אין ילדים, ההורים שלו הם השליחים, ויש לו חבר אחד יהודי, זהו, בכל טוקיו זה הילד שהוא מכיר, ממש מעט כאילו ילדים, והם לומדים בבית ספר וירטואלי כזה אחרי צהריים, יש להם בסקייפ בית ספר. ואז כזה, סתם, אז דיברנו על זה, כאילו שהם אמרו, הילדים שזה היה להם מאוד קשה, מה, הוא יוצא לרחוב, אין להם מעדנים, אין להם, כאילו יש להם ממש מחסן כזה של מלא חלב עמיד. קיצר, חיים בגלות, אבל לא בגלות ב, לא יודעת, ברוקלין. בסדר שיש הכל כשר ויש מלא יהודים. ממש במקום שהוא מבודד מיהודים. אז אתה ממש מרגיש מה זה להיות בגלות. מה זה, שמה שמחזיק את עם ישראל בגלות זה הזיב הזה. האורות הרחוקים, הידיעה הזאת שיש תורה. נכון, אנחנו בגלות, אנחנו רחוקים, קשה לנו, אבל זה מחזיק את עם ישראל. פתאום הצרה הזאת, הניתוק הזה, אפילו זיו הכבוד, הזיו הזה הרחוק מתשטש. מה זה להיות יהודי בכלל? תזכירו לי, למה אני צריך את זה? בואו, אני אלך להיות ככל הגויים. דיברנו קצת על כישלון האמנציפציה, לא נדבר עליו עוד פעם, שלא נבהל פה ממושגים בהיסטוריה. אבל יש תחושה כזאת, אני עדיין 120 שנה אחורה, בסדר? עוד שנייה נדבר איך זה נראה בימינו. אבל יש תחושה כזאת של בשביל מה אני צריך להיות יהודי? זה מביא לי רק סבל, עזבו אותי. כשהזיב הזה, כשהמשמעות של מי אני היא קשה, אני לא רוצה באמת להיות שם. ותראו איך הוא אומר, ירדנו לעומק, רגע בוא נמשיך טיפה עוד. לו היה באמת זה ערכנו, להיות חדלי אישים וחסוכי כל כבוד, אז בוודאי לא היה דווה על זה ליבנו. דאבון הלב ימצא רק כששרים הולכים כעבדים על הארץ, כשמכובדים ויקרים מתבזים ומזדלזלים עד שהם עצמם שוכחים את כבודם ועיקרם. ראה השם והביטה כי הייתי זוללה. הזכרנו פה, נכון, את זה שהיום המשפט בארץ ישראל על מה הוא מתבסס? על המשפט העות'מאני ועל המשפט הבריטי, נכון? הטורקי והבריטי, שזה מה שנשארה לנו פה ירושה מהימים של מלחמת העולם הראשונה והשנייה, וזה המשפט העברי. תראו איך זה מתחבר, סתם, זו רק דוגמה לאיך זה מתחבר למה שהרב כותב כאן. מה הוא אומר לנו? אם היה באמת זה ערכנו, להיות חדלי אישים וחסוכי כל כבוד, מה זה בעברית? תסבירו לי. אם באמת אנחנו... בדיוק. אם באמת התפקיד שלנו זה להיות כלום, זאת אומרת, אנחנו לא שווים כלום, אז מה? אז לא נורא שאנחנו לא מכירים בערך של עצמנו. נכון? אבל דאבון הלב ימצא רק כששרים הולכים כעבדים על הארץ. מה זה עבד? מה עבד עושה? מה קורה לעבד? הוא שפל, נכון, לגמרי, אבל מה המשמעות של זה? כאילו מה, נכון? מה? ואז מה? נכון, תחשבו שעבד יש לו כוח, נכון? הוא מתפקד. אפילו עבד עברי, הוא היה עובד, אדם שהיה לוקח עבד עברי, זה היה לו כמו איזה עובד תחזוקה כזה בבית, תעשה. יש לו כוח, הוא לא מאבד, פיזית הוא מתפקד מצוין, אבל איך ראשית אמרה? הוא לא ברשות עצמו. מה הוא מוציא לפועל עם הכוחות שלו? את מי הוא מוציא לפועל עם הכוחות שלו? את האדון, בדיוק. בדיוק, נכון? על מי נאמר עבד עבדים? כנען. כנען, נכון ככה, אחרי נאמר על הבנים של נוח. עבד עבדים כנען. מה זה עבד עבדים כנען? כנען זה האומה שישבה בארץ ישראל לפני כיבוש הארץ. כנען הם עם שהיה נגוע מאוד מאוד בעריות. הוא היה מאוד מאוד פרוץ. לא סתם בפרשה הבאה. אברהם אבינו שולח את אליעזר לחפש אישה לא מבנות כנען ליצחק. גם רבקה אומרת ליעקב, אל תתחתן עם בנות כנען, כי הם ידועים שזה התכונה שלהם, שהם פרוצים בעריות. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, כנען הוא עבד. יש לו כוחות, אבל המוסר שלו, הוא לא יכול להוציא לפועל את עצמו. הוא צריך להיות עבד של מישהו. הוא צריך להוציא לפועל רצונות, שאיפות, מחשבות של מישהו אחר. בזה מה שהרב אומר, מה קורה לנו בעקבות הצרה הזאת? מה קורה לנו בעקבות הנתק הזה בין התורה לדור הצעיר? הדור הצעיר בא ואין לו, אין לו כלום. אין לו מה להגיד. הוא מחפש מה להגיד. יש לו מלא כוחות, נכון? זה מה שאמרנו על הצעירים. שיש להם מלא כוחות, החיים הם בשיא המרץ שלהם, בשיא העשייה שלהם, בשיא המימוש שלהם. יאללה, בוא נעשה. אבל מה נעשה? וואלה, לא יודעים. אז בואו נוציא לפועל. ואז עם ישראל הופך להיות כעבדים, איך הוא אומר את זה? סליחה רגע. כששרים הולכים כעבדים על הארץ. עם ישראל שהתפקיד שלו להיות שר האומות, מי שמוביל, מי שמחדש, מי שמפתח את העולם מכל הבחינות הרוחניות, המוסריות, מכל הבחינות כולם, הוא הופך להיות כמו עבד. הוא הופך להיות, רגע, בואו נראה מה יש לאמריקה להגיד, אולי היא תפתור לנו את הבעיות במזרח התיכון. בואו נראה מה יש לסוציאליזם להגיד, אולי הם יפתרו לנו את הבעיות של איך לייצר פה חברה יותר הוגנת וחברה יותר טובה. בואו נראה מה יש לפילוסופים הגרמנים להגיד, הם בטח יחדשו לנו, נכון? איזה אמירה על הטוב שקיים בעולם ועל איך העולם הזה צריך להתנהל. הולכים ומחפשים את התוכן במקומות אחרים. וזה מה שהרב אומר, זה עוד יותר, זה עוד יותר מביא לכאב, כי זה עבדים, הפוך, שרים ההולכים כעבדים על הארץ. בסדר? עכשיו עוד משהו שנייה פספסתי מקודם, שסתם, אני חושבת שזה פסיכולוגיה פנימית, שמה שקורה לעם ישראל, שאנחנו, זה חשוב לנו להבין אותה, ואז אחרי התמונת מצב הזאת, אז נתחיל, קצת פסקה ב' היא גם חוזרת על זה קצת, אבל אחר כך נתחיל לראות מה הרב אומר לנו לעשות את זה. מקודם כשהרב אומר לנו, נחסכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו, נכון? אני חוזרת טיפה קדימה, לצרה הזאת שהחסיכה את עולמנו. הרב מסביר לנו פה, מכניס לנו בין המילים, שכשעם מתאגד, כשקבוצה של אנשים מתאגדת ביחד, יכולים להיות לזה, זה יכול לבוא משני מניעים. מה הם? למה אנשים מצטרפים ביחד? כן. רצון משותף, זה הדבר הגבוה, נכון? יש לנו איזשהו חזון, איזושהי אמת משותפת, איזושהי מטרה משותפת, ואנחנו עכשיו עושים את זה ביחד כדי שנוכל לממש אותה. לי יהיה קשה, אפילו בוא נגיד מטרה משותפת רגילה, לא לתקן עולם המלכות שדאי, בסדר? אנחנו רוצים להיות קבוצת רכישה, לקנות מגרש למדרשת שירת חברון, אז לבד אנחנו לא נצליח לעשות את זה, אנחנו הולכים ועושים, מקדות מזה קבוצת רכישה, כן, מכירות את המושג הזה מן הסתם, נכון? יש כוח לאנשים שהם נמצאים ביחד, לממש מטרות, אז בטח ובטח כשעם ישראל רוצה לתקן עולם מלכות שדי, אם ראשית תעשה את זה לבד, ונועה תעשה את זה לבד, ונופר תעשה את זה לבד, זה יהיה לאט, 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 כשכל עם ישראל עושה את זה ביחד, יש לזה כוח, עוד מעט נדבר על זה במפגש, זה הכל מתחבר פה כידוע. זאת סיבה אחת. איזה עוד סיבה יכולה להיות? למה אנשים מתאגדים ביחד? מה הכוונה? אוקיי. אז זה גם אולי קשור לרצון משותף? עבר משותף, זה גם. זה כאילו יותר מגמה כזה, משהו שמחבר אותנו. אני אגלה לכם. סתם. אני אתן לכם דוגמה, אולי נועה זוכרת את זה, אני מאוד אוהבת את הסרטון הזה. פעם במאוחדת היו משקיעים בנו, והיה סרטונים כאלה על העולם המופלא, נקראות את זה, זה כמו נשיונל ג'וגרפיק. היו אנשים שבאים למאוחדת, יושבים, יש מים קרועים, יש סרט, אחלה. אין את כבר, חבל מאוד. הרבה השכלה כללית. קיצר, היה פעם בסרטונים האלה במאוחדת סרטון על הקוטן. והיה שם סרטון על הפינגווין קיסרי. זאת חיה מאוד יפה, הפינגווינים היפים האלה, לא הקטנים, גדולים כאלה, שאז הם סיפרו שהנקבה של הפינגווין מטילה ביצה. נכון, פינגווין זה עוף. והיא הולכת בחורף. זה לוקח הרבה זמן עד שהביצה הזאת היא צריך לדגור עליה. היא בורחת מהקוטב בזמן של החורף. מי שומר על הביצה? אבא פינגווין, אוקיי? איך הוא שומר עליה? נכון, יש להם רגליים כאלה חמודות. הוא שם את הביצה, זאת ביצה גדולה. על מה?
בין הרגליים.
כן, על הרגליים שלו, מתחת לבטן הלבנה הזאת, זה נוצות אגב, וככה הוא שומר עליה כל החורף. עכשיו תחשבו, הקוטב הצפוני זה כפוא, איך הוא שומר עליה כל החורף כדי שהיא לא תקפה בזמן שהוא חי? כל הפינגווינים הם פשוט עומדים ביחד, להקה ענקית של פינגווינים, זה ממש ענק, זה כאילו הם מסתובבים במשהו שהוא בגודל של הבית מדרש, בסדר? תחשבו מין מבנה כזה של מלא מלא פינגווינים שעומדים צפופים וכל הזמן זזים. למה הם עומדים צפופים? בדיוק, שיהיה להם חם, כל ציפור מוציאה מהחום גוף שלה, הם עומדים אחד קרוב קרוב לשני כדי להתחמם, והם כל הזמן זזים, כדי שהם ימשיכו להתחמם ולא יקפאו כשהם מפסיקים לזוז, ככה הם מבלים את החורף. אחלה בילוי למי שאין לו רדיאטור, בנות אפשר לאמץ את זה במדרשה. סתם. בעיקרון הבטיחו לנו תרומה של מסגנים, אני לא יודעת מתי זה יגיע, אולי לחורף הבא. אוקיי, מה אנחנו לוקחות מזה? מה יכולה להיות עוד סיבה שאנשים מתאגדים ביחד? לשרוד. כשיש לך קושי, נכון, זה יכול להיות מזג האוויר, זה יכול להיות אויב, זה יכול להיות רעב, בסדר? אתה רוצה לשרוד. אין לך, ברור שהחיים זאת מטרה גדולה משותפת, אבל אין איזשהו משהו, חזון, תורה, עם, זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, קבוצת רכישה, בסדר? סליחה שאני מורידה את זה לדוגמאות זה.
אבל זה גם רצון, אני רוצה לשרוד.
נכון, אבל זה יותר רצון שנובע מפחד. הפחד שאני לא אצליח לשרוד, בא ומדביק אותי עם עוד אנשים. לא אכפת לי שהם לא לבושים כמוני, לא מתנהגים כמוני, לא שומעים את אותה מוזיקה כמוני, יש להם אוכל עם ריח מוזר, לא אכפת לי. טוב, אני אצמד אליהם כי אני מפחד שאם אנחנו לא נהיה ביחד אני אמות. המנוע פה זה לא החזון, אלא זה הפחד. עכשיו הרב אומר, תראו מה קורה לעם ישראל. שנים, 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 שמה שהחזיק אותו ביחד זה החזון, נכון? חזון הנביאים, אברהם אבינו, כל מה שאנחנו לומדות כאן כל הזמן, סגולת ישראל, נצח ישראל. כל... אבל בטח שהם היו, הם לא היו ביחד פיזית, אבל בטח שהם היו עם אחד, נכון? זה בטח שזה שמר עליהם, התפילות המשותפות על בניין ירושלים, התחושה שכולנו שואפים למשהו אחד, נכון? שפיזית לא ישבנו אחד ליד השני, אבל החזון המשותף שלנו היה קיים. בסדר? אנחנו כן הוגדרנו את עצמנו כעם. נכון שהיינו מפוזרים בגלויות, אבל היינו עם. את צודקת שכשחזרנו חלק מה... פרמטרים של איך נראית גאולה, מהר"ל כותב, זה שחוזרים להיות בארץ, ביחד, שיש שפה, שהשפה קמה לתחייה, שאפשר לדבר אחד עם השני, ושיש ריבונות. ככה נראית גאולה. כששלושת הדברים האלה מתקיימים, אז מתחילה גאולה. זה שלושת התנאים שהתקיימו בגאולה. אבל בטח שעם ישראל היה עם אחד גם בגלות. אבל, לאט לאט, זה בדיוק מה שאמרנו מקודם על השרים ההולכים כעבדים על הארץ. התובנה הפנימית הזאת, מי זה עם ישראל? מה זה החזון הזה? מה, למה אני יהודי בכלל? תחשבו כמה צרות עם ישראל חוטף בגלות. כמה צרות, כמה גזרות, מסעות הצלב באירופה, הגזרות בתימן שגלו אותם למדבריות מלח האלה. בכל פינה, בכל פינה הם חוו רדיפות וקשיים. נכון שהיו גם תקופות טובות, אבל מה מתחיל להיות פה? יש פה מצד אחד... אני חייב להיאחז, ואם אנחנו חוזרים לכישלון האמנציפציה, סליחה, נכון? אבל בסוף, גם כשאני רוצה להתבולל, העולם הזה נותן לי בפרצוף, סליחה, עוף מפה, אתה יהודי הכי חזק בשואה, נכון? לא, אתה יהודי, אנחנו לא מקבלים אותך. ואז, מה קורה? אני ביחד עם כל היהודים, כי אני מפחד. אני לא מצליח להתקיים. רודפים אותי. אבל, ולאט לאט, 2000 שנות גלות, כשהמרחק הזה מתחיל להיפאר עם תנועת ההשכלה, לא ברור לי למה זה כל כך שווה להיות יהודי, נכון? מה זה נותן לי? זה נותן לי שרודפים אותי, זה נותן לי שמציקים לי, זה נותן לי שמתעללים בי. אני לא מבין למה אני יהודי, תעזבו אותי בשקט, אבל העולם לא מוכן לקבל אותי. אז מה קורה לי? אני תקוע עם כל היהודים האלה, שבכלל לא ברור לי למה אני צריך לשמור את התורה הזאת, מה בכלל זה אומר לחיים שלי, אבל אף אחד לא מוכן לקבל אותי אחרת. אתם מבינים איזה מנגנון פנימי הדור הזה עובר בשבר הזה של תנועת ההשכלה? וזה מחזיר אותנו לביטוי הזה, נכון? אתם זוכרות שבוע שעבר שדיברנו על תורת ארץ, זה היה שבוע שעבר, לא זוכרת מתישהו, שדיברנו על תורת ארץ ישראל, זה מביא אותנו למקום הזה בחזרה, שחייבים לברר, אז מי אני? אז למה אני יהודי בכלל? איפה אנחנו לא נהיה כשרים ההולכים כעבדים על הארץ, אלא שתהיה לנו אמירה בתור העם היהודי. זה משהו שהוא מאוד, אני מרחיבה בזה כדי שנבין איפה הדור הזה נמצא. ואנחנו עדיין חווים את הכאב הזה. היום לצערנו, היינו באיזה הרצאה היה לנו כזה יום עיון לצוותים חינוכיים במדרשות. אז הייתה שם איזו אישה ממש מקסימה, שכחתי. אבל היא גם מלמדת במדרשות, והיא גם רבנית של אולפנה, והיא ממש דיברה על זה שהיום אפילו התופעה הזאת, לא זוכרת, הייתה איזה דגמנית, נכון? שהתחתנה עם מישהו לא יהודי, לא מזמן, מזמן, לא יודע, טוב, אני והאקטואלי הזה, מה זה לא קשור אחד לשני? קיצר, אז היא סיפרה שהיה כזה מלא שיח כזה באולפנה, שהיא רבנית של אולפנה, כאילו רב האולפנה, היא. ואז היא אמרה שהיה כזה מלא שיח באולפנה, שיהיה לה בסדר, מה אכפת לכם אם היא מתחתנת עם גוי? כאילו בסדר, היא ישראלית, אישה, בחורה יהודיה ישראלית בארץ ישראל, כאילו היא ניסתה להגיד את זה שהיום המושג הזה התבוללות הוא לא מושג שמתמודדים איתו רק בגלות, ששם הסוכנות כאילו מדברת על נתונים ממש מבהילים, שאם לא עושים שם, אם עם ישראל לא יעלה מהר לארץ ישראל לא יישארו הרבה יהודים בגלות. וההתבוללות שם היא מאוד חריפה. אבל היא ניסתה להגיד שגם בארץ זה קורה לצערנו, שהמושג הזה של להתחתן עם גוי הוא לא כזה מפחיד, כאילו זה כבר קיים גם כאן. ולמה אני מביאה את זה בתור דוגמה? שנבין שהשאלה הזאת, מה מחזיק אותנו כעם? האם הפחד מחזיק אותנו כעם? פחד לא יכול להחזיק אותנו כעם לאורך זמן. זה מה שהרב מנסה להגיד לנו. אם אנחנו לא נברר את המהות של מי שאנחנו, זה יתפורר. זה לא יחזיק. פחד, לא רק שהוא לא מחזיק לאורך זמן, הוא גם, למה הוא לא מחזיק לאורך זמן? כי הוא גורם לנו לריב אחד עם השני ולכעוס אחד על השני. זה לא דבק טוב לפחד. זה לא דבק טוב שאני פה רק בחוץ יורים עליי טילים. אז אני פה בפנים כועס וממורמר ומעוצבן ויורה טילים בעצמי לכל הכיוונים. כן? ולכן הבירור הזה שעכשיו הרב יתחיל לעבור איתנו לאורך כל המאמר, זה איך אנחנו מחזקים את ה... שאנחנו לא נהיה שרים ההולכים כעבדים על הארץ, אלא שאנחנו נבין את המהות של מי שאנחנו. עוד קצת? כן.
כאילו, הרבה פעמים, דווקא החלה שלנו, כאילו, שזה לא יודע, כל ההחלה של ההתפוללות, ואני מתניעות, זה דווקא כאילו נגרע בהדיבור, שכאילו, שהדיבור דווקא הרבה לעזור להתמודד, כאילו, איך?
השאלה אם זה דיבור טוב? הדיבור זה כלי, אבל כמו כל כלי, תלוי איזה תוכן את יוצקת בו. את צודקת שההכלה זה לא תמיד טוב. יש דבר, דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, שיש דברים שצריך לשים אותם בגבול, שזה לא, זה לא מתאים. ואת זה אנחנו, מה זה לא מכילים? בא מולך בן אדם עם נטיות הפוכות. אני איתך בקושי שלך, בסבל שלך, באיסורים שנגרמים לך. אני אנסה לעזור לך. אני לא מקבלת את זה שזה לגיטימי לחיות ככה. בוא נתמודד עם זה, בוא נתמוך בך, כמו לא עלינו בן אדם, כאילו כמו כל בן אדם אחר שיש לו איזשהו קושי, איזושהי מחלה, איזשהו סבל, איזשהו משבר, נכון? את לא תבואי ותגידי לו, טוב, בגלל שאתה סובל אז אני כאילו עושה לך איקס. לא, יש, בטח שאנחנו רוצים להכיל את הקושי שהאדם עובר, אנחנו לא נותנים לגיטימציה לעשות דברים שהם הפך התורה, בסדר? התופעה כשלעצמה, אנחנו, שזה בדיוק הנקודה, כאילו התופעה כשלעצמה אנחנו מוקיעים אותה, אבל לתמוך בבן אדם במה שהוא עובר, אנחנו ניתן לו יד כדי שהוא יצליח להתרומם מזה. הדיבור היום בתרבות המערבית, זה הצודקת שהוא, התוכן שלו, הוא לא מה שאנחנו אומרים כאן. הוא אומר, חיה ותן לחיות, תעשה מה שאתה רוצה, נחיל אותך עם כל הבעיות שלך, הכל לגיטימי, זה משהו אחר. כן? לא? זה ממש משהו אחר. אנחנו, החלה זה מושג ממש חשוב, אבל צריך לעשות אותה באופן הנכון. וזה באמת לא קל. אנחנו נדבר על זה קצת, על הפלורליזם ועל כל הדברים האלה, עוד קצת. טוב? לאט לאט. בסדר.